בתחילת פרק שני בהלכות בית התחילה כתוב ברמב״ם, המזבח מקומו מכוון ביותר. ואין משנים אותו ממקומו לעולם. ובמזבח הזה, ובמקום המזבח, נעקד יצחק אבינו שנאמר, כמו שכתוב בפסוק, ומסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן הרבנה, הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק. והוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה. והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא. ומשם נברא. אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. היינו, מקום המזבח מכוון, זה חייב להיות דווקא פה, במקום הזה, המסוים הזה. זה מקום המזבח, משום שהמקום הזה נקבע במסוים. מסורת ביד הכל, כמו שכתוב ברמב"ם, שבו במקום הזה הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא, ומשם נברא. הוא נברא מהמקום הזה, ושם הוא מיד הקריב. כתוב ברמב"ם, עליו הקריב אדם הראשון כשנברא. וברור שהוא לא מתכוון, ודאי שהוא לא מתכוון לומר שהוא הקריב לפני שהוא נברא. כשהוא אומר שהוא הקריב כשנברא, זה הכוונה מיד כשנברא. עליו הקריב אדם הראשון כשנברא, ומשם נברא, כך כתוב. אמרו חכמים, אדם במקום כפרתו נברא. רש"י גם מביא את זה ביצר. אשר אלוקים את האדם עפר מן האדמה, מן האדמה, דבר אחר, נטל עפרו ממקום שנאמר בו, מזבח אדמה תעשה לי. הלוואי תהה לו כפרה ויוכל לעמוד. דהיינו, הוא נברא מאותו מקום שבמקום הזה הוא צריך. מאותו מקום שמשם הוא צריך להתכפר, אז משם הוא נברא, שם. משמעות הדבר לא ברורה. למה האדם צריך היה להיברד דווקא מאותו מקום, שהמקום הזה הוא המזבח ששם הוא צריך להתכפר? אנחנו מוצאים דבר דומה לזה. עוד משהו מעין זה כתוב בפסוק, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח. כתוב, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה. עדיין לא היה בארץ כשנגמרה בריאת העולם, זאת אומרת שיח השדה ועשב השדה עדיין לא היו בארץ כשנגמרה בריאת העולם, ועשב השדה עדיין לא צמח, ולא יצאו, אומר רש"י, אלא עמדו על פתח הקרקע עד יום שישי. ולמה? כי לא המטיר. כיוון שלא ירד מטר, לכן הם לא יכלו לצמוח. בלי מטר אי אפשר לצמוח. ולמה לא המטיר? ומה טעם לא המטיר? לפי שאדם עין לעבוד את האדמה. ואין מכיר בתורתם של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים. כלומר, התפילה הראשונה הייתה בזמן שהאדם נברא, והוא הכיר בצורך להוריד גשם. מתוך כך הוא התפלל שירדו גשמים, ועל ידי כך ירדו אמנם גשמים. לפני שהיה אדם שהתפלל שירדו גשמים, לא ירדו גשמים. זאת אומרת, הגשמים עומדים והם מחכים לתפילת האדם. ישנו דבר אחד בבריאה שהוא מחכה לתפילה של בני האדם. בני האדם צריכים להתפלל. כדי שירדו גשמים צריכים להתפלל, וצריך להיות אדם שמכיר בתורתם של גשמים ומתפלל עליהם, ואז יורדים גשמים. בבריאה, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקי, ואדם עין לעבוד את האדמה, משום שלא היה אדם שמתפלל על הגשמים, לכן לא ירדו הגשמים. תחת את זה אבל בהמשך כתוב ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. אומר על זה רשי, ועד יעלה לעניין בריאתו של אדם העלה התהום והשקע עננים לשרוק תעפם, ונברא אדם. זאת אומרת, כתוב כאן, הפסוק מתכוון להדגיש יוצא מן התלה. מאז בריאת האדם ואילך, אז אין אפשרות, לעולם לא ירדו גשמים, אלא אם כן יהיה אדם, איזשהו אדם שיתפלל עליה. עד כמה שיש תפילה, כך, עד כדי כך יורדים גשמים. כמה תפילה, כך גשמים. כפי הגשמים הם תלויים לתפילה. ואדם אין לעבור את האדמה, אין גשמים. כל זה, זה מאז ואילך, מאז בריאת האדם ואילך. אבל לעניין בריאתו של אדם, אז הייתה פעולה אחרת. אז לעניין בריאתו של אדם עצמו, אז ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, זאת אומרת, אז עשה את זה בורא העולם מעצמו, לבד הוא עשה את זה, בלי להזדקק לתפילה. זה נעשה בלי תפילה, זה לעניין בריאתו של אדם. כלומר, מה שכתוב כאן, מה שהפסוק מלמד, זה כך. מי שנברא אדם, אז הדבר הזה הוא תלוי בתחילה ותלות גמורה, תלות מוחלטת. כל זמן שלא בא אדם, אז אין אפשרות, ואדם אין. כי לא המתיר השם אלוקים ואדם אין לעבוד את האדמה. כל זה מאז הבריאה ואילך, מאז בריאת האדם ואילך. אבל לעניין בריאתו של אדם בעצמו, קרה דבר שהדבר הזה מאז בריאתו של אדם ואילך, זה תלוי רק בתפילתו של האדם. זאת אומרת שהאדם נברא בעצם, במילים אחרות, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לראות מקביל אותו, אז האדם נברא מאותו מקום שהמקום הזה הוא מקום תפילתו. זאת אומרת, המקום הזה הוא מקום שהוא תלוי לגמרי בתפילה שלו, לגמרי תלוי בתפילתו. אותו, המילה מקום לא בדיוק מתאימה פה, אבל בכל אופן, הבחינה הזאת, העניין הזה, הקשר, העד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. כלומר, שירדו גשמים וישקו את האדמה. הדבר הזה הוא תלוי בתפילה. הדבר הזה איננו בלי תפילה, לא מתקיים. זה לא נמצא בעולם בלי תפילה. נמצא שהדבר הזה הוא העניין שמחכה, שמחייב תפילת האדם. זה מחייב תפילה של אדם מתפלל. ואילו בריאתו של אדם עצמו, אז היא נבראה באופן שהדבר הזה לעולם, מאז ואילך, זאת אומרת, מאז הבריאה ואילך, מאז בריאת האדם ואילך, הדבר הזה רק תלוי בתפילה. אבל לעניין בריאתו של אדם, עשה את זה בורא העולם לבד, בלי תפילה. הפסוק מדגיש את זה ומתכוונים ללמד אותנו פה משהו. אתם מלמדים אותנו משהו. מלמדים אותנו כאן שהאדם נברא על ועל ידי, זאת אומרת, הוא נברא בתוך מציאות כזאת, שהמציאות הזאת שהוא נברא בה, שהוא נברא על ידה, אותה מציאות היא עצמה תלויה בתפילתו. דהיינו, זאת אומרת, ההדגשה כאן היא הדגשה שקיומו של אדם בעצם, זאת אומרת, שורש מציאותו, אז אחרי שהוא נברא, אז זה חוזר להיות תלוי בתפילה. מלכתחילה הוא נברא והוא קיים. אחרי שהוא נברא, אחרי שהוא עמד, אחרי שהוא כבר עובדה קיימת, מאז ואילך העובדה הזאת בעצמה שהיא שורש בריאתו, היא עצמה תלויה בתפילתו. כך זה מאז ואילך. דבר הזה עצמו שהוא שורש הקיום של כל הבריאה כולה. זאת אומרת, הבריאה לא יכולה להתקיים, אין אפשרות קיום לעולם בלי אותה השקעה, בלי ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. פשוט, דבר ברור, כל אחד יודע, אין קיום לעולם. בלי זה אין קיום לעולם. כיוון שלמדנו שהדבר הזה תלוי בתפילה, זאת אומרת, הכרחית, כי לא ימכיר השם אלוקים ואדם עין לעבוד את האדמה. למדנו אם כן שהתפילה היא לא דבר נוסף לכל מי שצריך משהו או מבקש משהו, כאילו שיש קיום בדרך הטבע והקיום הזה הוא קיום בעצם קיים על טבעו, והתפילה באה תמיד כדבר נוסף. יש דבר נוסף צריך לה, אבל הדברים בטבעם אז הם קיימים, אין שום כאן, לעצם קיומם של דברים אין צורך בתפילה, חלילה. התפילה באה רק כדי, חסר לפעמים משהו, צריך תוספת, אבל קיומם של הדברים בעצם, אז הוא לא זקוק לתפילה. כל מי שמעלה זאת על דעתו כמובן טועה, דבר ברור. אני רוצה היום קצת להבהיר את החשיבות העקרונית, זאת אומרת את החשיבות הקיומית שיש לתפילה, שבלעדיה, בלי תפילה, אז אין קיום בכלל. התפילה היא לא דבר נוסף על הקיום, אלא התפילה היא הדבר שעל ידו הדבר מתקיים, על ידו הקיום נמצא. התפילה היא דבר שהקיום תלוי בו, מותנה בו. אין אפשרות, אין קיום בלי תפילה. קודם, את הלימוד הזה לימדו אותנו גם בורא העולם שלח לנו. מפורש, מפורש, מפורש בדברי חז"ל, מפורש גם בגמרא, מפורש שהמבול הגיע בגלל חיסרון תפילה. בפסוק בישעיהו כתוב, מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור עוד מי נוח, מעבור מי נוח עוד על הארץ. אומרים על זה חז"ל, למה המים, למה מי המבול נקראים מי נוח? הוא היה האדם היחידי שנפלט מהמבול, הוא היה האדם היחידי שעליו המבול לא היה, ואילו המבול נקרא בדווקא על שמו. זאת אומרת, הוא היחידי שניצל מהמבול, עליו לא חל המבול, והמבול דווקא על שמו נקרא. אז אומרים על זה חז"ל, מפני שהוא לא התפלל על דורו, כיוון שהוא לא התפלל ולא הציל אותם מהמבול, אז המבול נקרא על שמו מי נוח. עד כדי כך, מי נוח, המבול נקרא מי נוח משום שהוא יכול היה להתפלל. נמצא אם כן, למדנו שהמבול ירד בגלל חיסרון תפילה, לא התפללו ולכן ירד מבול. לא הייתה תפילה, לכן היה מבול. כשכתוב בפסוק מפורסם, השם למבול ישב וישב השם מלך לעולם, אז כתוב כאן הרי שמלכותו יתברך נתיישבה, השם למבול ישב וישב השם מלך לעולם. זאת אומרת, קרה משהו על ידי המבול, במבול, עם המבול, על ידי המבול קרה משהו. חז"ל דרשו מה שדרשו, אבל פשוטו של מקרא, וגם חז"ל לומדים כך, שהשם למבול ישב וישב השם מלך לעולם, דהיינו על ידי המבול מתיישבה מלכותו והוא נהיה מלך לעולם. כלומר, קרה משהו במבול הזה, אותו מבול הביא לעולם את התפיסה שייתכן חורבן, העולם יכול להיחרב, העולם יכול להיחרב, העולם יכול להיאבד. ומאז ואילך, אז ישנה תפיסה בעולם בעצמו, העולם בעצמו נושא בתוכו את התפיסה הזאת שהקיום שלו הוא מותנה, הקיום הוא תלוי, הקיום תלוי ועומד, ייתכן שכן וייתכן שלא, אין, הקיום לא מובטח. אין, הקרקע היא לא פתוחה מתחת הרגליים. הקיום לא מובטח, לא ברור, לא ודאי. אפשר, אבל אפשר גם שלא. זה מה שנכנס לעולם על ידי הנבוא. זאת אומרת, אפשרות חורבן, אפשרות שהדבר לא ימשיך להתקיים. אין קרקע בטוחה מתחת הרגליים. קיומו של העולם תלוי ועומד. הוא אפשרי. אחרי המבול כתוב, וירח השם את ריח הניחוח, ויומר, ויומר השם אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשית. הטעם הוא משום שהוא הריח את ריח הניחוח. אותו ריח ניחוח שעלה לפניו, מאותן קורבנות שהקריבו, באותו מקום של המזבח, אותו ריח ניחוח שעלה לפניו, הייתה סיבה שיותר לא יהיה מבול. יותר לא יהיה מבול משום שמאז ואילך תהיה תפילה. תהיה תפילה. התפילה קיימת כעת ביסוד הקיום. זאת אומרת, כל מי שתופס את עצמו כקיים, קיום מותנה, קיום תלוי, קיום שעומד ומצפה, נגיד במילים אחרות, כל מי שתופס שקיומו לא נמצא בו בעצמו, אלא שהוא עומד, תלוי ועומד בדעת אחרת, ייתכן שהוא יתקיים וייתכן שהוא לא יתקיים. כל מי שלא לא מוצא את קיומו בתוך עצמו, הוא האדם המתפלל. ומאז המבול ואילך ישנה תפילה בעולם, וזהו אותו ריח ניחוח שהריח בורא העולם מקורבנו של נוח. ומשום כך, מאז ואילך, אז לא הוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם. ננסה לבאר את הדברים. זאת אומרת, מה שאנחנו מנסים להבין, הנושא שלקראתו אנחנו חותרים, זה ההכרח הקיומי שיש בתפילה. אין אפשרות קיום בכלל בלי תפילה. דהיינו, תפילה היא תנאי הכרחי לעצם הקיום. אדם שלא מתפלל, לא יודע להתפלל, לא עומד בתפילה, זאת אומרת, תופס את קיומו כקיום זולת תפילה, בלי תפילה, לא צריך תפילה לקיומו, אדם כזה מאבד את הקרקע מתחת רגליו. הוא מאבד את הקיום. בסופו של דבר הוא גם משחית את העולם כולו. ננסה להבין. תפילות כנגד תמידים תקנו. התפילות ניתקנו, התפילות הקבועות ניתקנו כנגד תמידים. על תמידים כתוב את קורבני לחמי לאישי, ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו. פירוש המילה לחמי כלפי בורא העולם, אז היא מתפרשת כמו שכתוב בחז"ל בראשוני, כדרך של לחם לבב אנוש יסעד. לחם מקיים את הנשמה בתוך הגוף. זאת אומרת, כל חיבור של שני דברים, כל חיבור של חיים, מחייב לחם, מחייב פרנסה, מחייב אכילה. החיבור של רצונו יתברך לעולמות כולם, חיבור רצונו יתברך לעולמות, שהעולמות יתקיימו, יחיו, מחייב קורבני לחמי. את קורבני לחמי לאישי ריח ניחוחי. תשמרו להקריב לי במועדו. ומאז, מאז, אז עוד תמידים, עוד תפילות שהן כנגד תמידים תמידות. התפילה באה במקום תמיד. התפילות הקבועות, התפילות המסודרות, הן באו במקום תמיד. הן באות במקום תמיד. כלומר, מאז חורבן הבית, מאז שאין קורבן תמיד, מאז שבטל התמיד, אז הקיום, מה שמקיים את העולם, מה שנקרא קורבני לחמי לאישי, לחמי, וכדרך שכל נברא צריך שתי סעודות ביום להתקיים, כך, זה חזל אומרים, כך קורבני לחמי זה קורבן אחד בבוקר ואחד בין הערבה. זה נקרא קורבני לחמי, באופן כזה מתקיים העולם, כך קיומו של עולם. המושג תפילה במערכת המוטעת שלנו, אנחנו תופסים תמיד תפילה כחריג. מי שבא לו צרה כלשהי, נמצא באיזו צרה, באיזה צר לו, לא נוח לו, לא טוב, אדם כזה עומד ומתפלל. כל עת צרה, זה גם נכון, על פי דין זה כך, כל אדם בעת צר לו, אז הוא מצווה מדאורייתא להתפלל. בכל עת צרה חייבים להתפלל, זה מצוות עשה מדאורייתא בכתבו מלחמה בארצכם על הצר הצורר לכם. הכוונה היא בכל עת שיצר לכם, אז והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם ונשעתם מאויביכם. אז לומדים מזה הראשונים, תחפשו, נפסק להלכה גם ברמב"ם, גם ברמב"ן, זאת מצווה להתפלל בכל עת צרה, אבל זה רק בעת צרה, וזה מושגי התפילה שלנו. התפילה המסודרת נתפסת אצלנו כחובה קבועה, צריך להגיד את זה, אבל תפילה להתפלל מתפללים בזמן שיש איזו בקשה מיוחדת, כשיש צער מיוחד, צער מיוחדת, צריך לבקש משהו. התפיסה הזאת ש הקיום בעצמו מחייב בקשה על עצם הקיום, דיינו הקיום הוא לא דבר קיים, הוא לא דבר שנמצא, הוא דבר שאם לא תבקש אותו אין לך אותו, התפיסה הזאת היא רחוקה מאיתנו, זה צריך לדעת. שורש הדבר הוא בגשמים. כך, חוץ ממה שברור ופשוט בדרך הטבע שבלי גשמים אז אין לעולם קיום, זאת אומרת בלי השקעה, בלי שיהיו מים שיגיעו מלמעלה, מים, אותם מים המטיר השם אלוקים על הארץ, אותם מים שצריכים להגיע אלינו ועל ידם, אז הכל בלי אותו שפע שמגיע, בלי אותו שפע של מטר שעליו אנחנו מתפללים, עומדים להתפלל, וכן תלו מטר לברכה על פני אדם, בלי אותו שפע, אז זה ברור שאין, הקיום עצמו איננו, זה דבר פשוט, זה אני יודע כל אחד. זה גם דרך אגב הדבר האחד והיחידי בכל סדר העולם כולו שהוא לגמרי לגמרי בלתי צפוי. היום עם הרבה הרבה תחכום אז אפשר להגיע לצפייה של יומיים שלושה מראש לדעת מה יהיה, אבל סדר הדברים, מהלך הדברים, איך הדברים מגיעים, איך הדברים מתחילתם, איך הדברים מתחילתם, הדבר הזה הוא סתום ונעלם לגמרי, נעלם לגמרי, אין בזה שום תפיסה של מהלך. כל הניסיונות, כמו שידוע, כל הניסיונות להסביר את זה באיזה אופן שוב, אז הם כולם הסברים של האחר מעשה, קרה כך משום שקרה כך. זה אבל לתת אפשרות של צפייה, לדעת את התהליך מתחילתו, אז הדבר הזה הוא, זה מנוע, זה מנוע, אין שום אפשרות, הדבר הזה לא ידוע, הדבר הזה הוא נעלם גמור, סוד, סוד גמור,
וייתכן פשוט, ייתכן שבמצב שטבעי הדברים היו, אין שום סיבה להניח שהזמן הזה יהיה שונה מהזמן הזה. מצב השמש כלפי הארץ זהה לגמרי, זהות מלאה. מצב השמש כלפי הארץ, כמות המים באוקיינוס זהה זהות מלאה. ושנה אחת שכונה ושנה אחת קשומה. ואין שום אפשרות בעולם, אין שום אפשרות בעולם להסביר מדוע כעת זה כך וכעת זה. כל ההסברים של בדיעבד הם הסברים הם בעצמם יודעים שההסברים האלה הם הסברים מצחיקים. זאת אומרת, המסבירים בעצמם יודעים שאלה דברים בטלים. הסברים של האחר מעשה. כביכול בורא העולם השאיר דבר אחד שהוא תלוי אך ורק בתפילה. אך ורק בתפילה. אין, זאת אומרת, חוץ מתפילה, חוץ מתפילה, אז אין שום תועלת. אין עניין, זאת אומרת, הדבר הזה הוא כולו מותנה, כולו תלוי בתפילה. וכל ההלכות שנאמרו על עצירת גשמים, מה שצריכים להתפלל, איך צריכים להתענות, אם במקרה יש עצירת גשמים. כל הדברים האלה הם כולם סדר ודיני תפילה. זאת אומרת, המערכת הזאת היא מערכת שהיא קיימת אך ורק עד כמה שמתפללים. זה דבר שהוא מחוץ למערכת הטבעית. כל מערכת השמיים, כל מערכת השמיים, המחזוריות, קיץ, חורף וכל הדברים כולם, הם כולם נמצאים בטבע. כולם נמצאים בטבע וכולם מקבילים זה לזה בכל שנה ושנה. כשהזמן חוזר על עצמו, אז הדברים חוזרים על עצמם בדיוק גמור. ואם להגשמים, אז הם אינם חוזרים על עצמם לעולם. הדבר הזה הוא לגמרי לגמרי שלא כדרך הטבע. אף פעם הדבר לא חוזר על עצמו. אף פעם, בשום מקרה, הוא לא חוזר על עצמו, הוא לא כמו שהיה. כל פעם הוא חידוש. כל פעם ההנהגה בעניין הזה היא הנהגה. בכל שנה ושנה. זה דבר שאותו השאיר בורא העולם מחוץ לסדר הטבע. זאת אומרת, הוא השאיר כאן נמצאת האפשרות שיתפסו בני האדם שהקיום שלהם הוא קיום אין לנו את קיומנו בעצמנו. הקיום לא נמצא איתנו, אנחנו תלויים ועומדים בדבר שאין לנו אותו. אותה תלות בדבר שאין לנו אותו היא התפילה. פירוש המילה תפילה לא ברור לגמרי מה פירוש המילה תפילה. אנחנו יודעים דומה לזה, ראות פניך לא פיללתי. מצד אחד המילה תפילה מתפרשת כבקשה, כפיללתי זה נקרא כאילו קיוויתי, כאילו ציפיתי, קיוויתי. ראות פניך לא פיללתי. מצד שני המילה מתפרשת כמו בנתן בפלילים, כמו שכתוב בראשונים. ויעמוד פנחס ויפלל, אז כתוב על זה בחזר, גם בגמרא, שעשה פלילות עם קונו. דהיינו, כמו בנתן בפלילים, מין טענות שנטענות בבדים. אדם יכול לעמוד בתפילה ולטעון טענות. יכול להתפלל ולטעון טענות. יש זכות למתפלל גם לטעון טענות כלפי בורא העולם. מצאנו. כדרך תפילות גם שאנחנו מתפללים. כשאדם עומד ואומר, אדם מתעמד לפני בורא העולם ואומר לו, מה בצע בדמי ברידתי אל שחר? היותך עבר, היגיד המתך, כבר הזכרנו את זה פה, יותר מפעם. יש טעם לדברים כאלה. כשאדם בא ואומר לפני בורא העולם, מה בצע, מדוע, מה כדאי לך? כמו כדרך שאמר ראובן, מה בצע כנהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרן. מה בצע זה הכוונה, מה רווח יהיה לנו? אז עומד אדם ואומר לפני בורא העולם, מה בצע בדמי, איזה רווח יהיה לך אם תהרוג אותי? היותך אפר, היגיד עמיתך, כדאי לך לקחת אותי מהעולם? איזה תוארת יצמח לך אם תיקח אותי מהעולם? כדאי לך יותר להשאיר אותי כדי שיותך ויגיד עמיתך? אפר לא יותך ולא יגיד עמיתך. איזה מין צורת פנייה זאת לבורא העולם? זאת אומרת, אנחנו כאן מלמדים אותו איך להנהיג את העולם, אנחנו באים ללמד אותו מה כדאי לא לעשות. זה פירוש המילה מה בצע. מה בצע? מה יהיה לך מזה? מה יצא לך מזה? אברהם אבינו כשעמד להתפלל לפני בורא העולם ואמר חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט, הדברים האלה נקראים פלילים. זה נקרא פלילים, מיני טענות שנטענות, צודק יותר, כדאי יותר, ראוי יותר שיעשה כך ולא יעשה כך, ראוי יותר שיעשה דבר זה ולא דבר. כיוון שהתפילה נאמרת לשון פלילים, זה השם. צריך היה לקרוא לתפילה יותר על שם, על לשון בקשה, על לשון רחמים. באי רחמי, כמו שאנחנו אומרים, כמו שכתוב בגמרא תמיד בלשון ארמית. באי רחמי, מבקש רחמים. בלשון הקודש התפילה נקראת על שם אותם דיבורי טענות, אותם כאילו שהדבר הזה הוא כדאי. יש כאן משהו של פלילות, עושה פלילות עם כל מה. התפילה היא על שם ונתן בי פלילים. זה מאוד לא ברור, מאוד לא מובן. אבל לא זה פירוש המושג. המושג תפילה הוא אחר. המושג תפילה הוא בקשה. אתה הרי מבקש משהו, מתחנן על נפשך, אתה מבקש, מתחנן, רוצה. באי, כמו שכתוב, רחמי, כל אלה לשאול תכונים. מה עניינה של התפילה? תפילה, תפילה, פלול, השורש פלול, ויעמוד פנחס ויפלל. פלול זה שורש פלילי. התפילה תמיד, תמיד, בכל עת, בכל מקרה, בכל מקום, התפילה מתייחסת לעמידה שנקראת מלכות. כל אדם שמתפלל, אז הוא עומד לפני המלך. מלך. לכן גם סדרי הכבוד של תפילה, זה כעומד לפני המלך. לכן צריכים לעמוד באימה, בכובד ראש, בדרך ארץ, ולהתפלל כעומד לפני המלך. מידת רחמיו יתברך זה לא בדיוק המידה של מלכותו יתברך. מידת מלך זאת מידה אחרת ממידת רחמים. להם מלך במשפט יעמיד ארץ. מלך נוהג בדין. ואילו בתפילה אנחנו מבקשים לעמוד מכיסא דין ולשבת על כיסא רחמים. אנחנו מבקשים להפך, מבקשים רק רחמים. מדוע התפילה מתייחסת אל המלכות בדף? אלא וזה בכל מקום, בכל מקום. גם העמידה, גם ההשתחוואה, גם נוסח הדיבור, הכל מכוון למלך. לא מצאנו דבר כזה במצוות. זה לא מתייחס בדווקא למידה הזאת. התפילה משתייכת בדווקא, במסוים, למידה הזאת. זאת אומרת, העמידה בתפילה, הבקשה, הפנייה, היא משתייכת למידת המלכות. אלא, ביאור הדבר, עצם האפשרות לפנות, עצם האפשרות לעמוד ולדבר, להגיש עצומה, להגיש בקשה, לדבר, לפנות, בכלל, אז הדבר הזה הוא תולדה של מידת המלכות. לולי זאת, אז לא הייתה אפשרות בכלל לעמוד לפניו ולדבר. אין לנו פתחון פה לפניו אלא מכוח מידת המלכות. מידת המלכות מחייבת, זה עניינה, ומידת המלכות מחייבת שמלך סליחה, חייב להשתתף באיזה אופן שהוא עם אילו שמלכותו חלה עליהם. השיתוף הזה, ההיות יחד של המלך עם אילו שהמלכות חלה עליהם, אותה היות יחד מאפשרת את עניין התפילה, מאפשרת את הפנייה אליו, מאפשרת עצם הדיבור אליו. יכולים לומר לו משהו משום שהדבר הזה הוא מעצם סדרי המלכות. זהו, כך הם סדרי המלכות. המלכות היא כזאת ששותפות המלך עם הנתינים יחד יוצרת את המלכות. אילו הוא היה מנותק מהם ולא הייתה שום אפשרות של קשר בין המלך לאלה שהמלכות חלה עליהם, אם לא הייתה אפשרות קשר, אז לא הייתה נוצרת מלכות מכוח היותם יחד. היחד שלהם, העובדה שהם נמצאים ביחד, יוצרת מלכות. שכל עומד בתפילה לפניו יתברך, כל מי שעומד בתפילה, אז עצם העובדה שהוא מבקש על נפשו, מבקש לעצמו משהו, עומד ומבקש, אז יש בדבר הזה קיום סדרי המלכות בו זמנית. זאת אומרת, מיני ובי הדבר הזה עצמו, זה עצמו שאני עומד לפניו ומבקש על עצמי, מבקש שיעשה למען, אני מבקש ממנו לטובתי, אני מבקש ממנו בשבילי משהו, לעצמי, למעני. אותה בקשה עצמה שאני מבקש למעני, היא עצמה קיום מידת המלכות. זאת אומרת, על ידי הבקשה הזאת בעצמה מתקיימת מידת המלכות. היינו מעלים על הדעת שלא ייתכן לבקש והבקשה אומנם תתמלא, אם היינו מעלים על הדעת, סתם, הבקשה היא דבר ריק, כן. בוודאי שסדרי המלכות מחייבים שהבקשה תהיה בקשה שהיא תתמלא. זאת בקשה שמי ששומע אותה אז הוא ימלא אותה, הוא מקבל אותה וימלא את הבקשה. משום כך, אז כל תפילה, אז יש בה גם צד מסוים של תביעה. זאת אומרת כך, בוודאי שכשאדם עומד להתפלל, אז העמידה להתפלל עניינה שהוא עומד ומבקש על נפשו, זה בוודאי. זה בוודאי, האדם מתפלל אז הוא עומד ומבקש על נפשו, מתחנן, הוא מבקש שהדבר יעשה. אבל יש כאן משהו שבדין, יש כאן איזה מונחת כאן ביסוד הדברים, מונח כאן ביסוד הדברים משהו שהוא מן הראוי שתמלא את בקשתך. מדוע? משום שהרי הבקשה הזאת בעצמה היא מקיימת את עצם מידת המלכות. וקיום מידת המלכות הוא מתקיים על ידי זה שאתה תמלא את בקשתי. זאת אומרת שתשמע את בקשתי ותמלא אותה. אז נמצא שיש בכל בקשה שעומדים ומבקשים, יש כאן משהו מעין, מעין. מן הראוי שאומנם כך יהיה. זאת אומרת כך, בוודאי שהתפילה בעצמה היא תחנונים, היא תחנונים ותחנונים בלבד, זה בוודאי, עצם התפילה היא תחנונים. אבל העובדה הזאת עצמה, שיש אפשרות שאדם יעמוד ויתחנן לפני בורא העולם, אז היא הרי מקיימת את אותה מידת מלכות שהיא יסוד העולם בכלל. נמצא שכל תפילה נושאת בתוכה איזו צד מסוים, יש בכל תפילה יש פנים של צד מסוים שבעצם מן הראוי, כל תפילה ראויה כמובן, אז היא נושאת בתוכה גם את זה, מן הראוי שתמלא את מה שאני מבקש, כדי שתתקיים מלכותך, כדי שמידת המלכות תתגלה על ידי התפילה הזאת. כל תפילה שלא נענית, אז אין בה גילוי למידת המלכות. כמובן שיש יותר גילוי למידת המלכות בכל בקשה שנענית. אז הנה כאן יצאו לפועל סדרי המלכות והם מתגלים בעולם. כמה מקומות מזכירים הראשונים. את ההדדיות שיש בתפילה. זאת אומרת, כמה וכמה קדושי עליון העריכו בדבר הזה. הדבר ידוע לשון הרמב״ם, שאמרו חכמים העבודה צורך גבוה, העבודה צורך גבוה. הרמב״ם מביא את זה בכמה מקומות, בנפש החיים מעריך לבאר את זה בשער ב'. העבודה שאנחנו עובדים לבורא העולם, אז יש בה צורך גבוה. זאת אומרת, אנחנו מבקשים על עצמנו, אבל תוך כדי בקשה על עצמנו, אז יש כאן גם משהו של צורך גבוה. זאת אומרת, מתקיים כאן משהו. מתקיים כאן משהו שהוא מעבר לנו. מדובר פה על תפילה אמיתית, על תפילה באמת. זאת אומרת, אדם שיודע שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים, ועומד ומבקש ממנו על נפשו, מבקש ממנו את מה שהוא מבקש, אם זאת בקשת רפואה או בקשת סליחה או בקשת דעת, יהיה מה שיהיה. אדם שעומד לפני המלך ומבקש על עצמו, על חייו, על צרכיו, על ענייניו שלו, אז יש בדבר הזה קיום של סדרי המלכות, קיום של מידת המלכות מיני ובין באותה בקשה שהאדם מבקש על עצמו. בכל מקום שהסדר מחייב, סדרי המלכות מחייבים, שאפשר יהיה לפנות אל אותו מלך ולבקש, אז כמובן שיש תוקף אחר לגמרי לאותה בקשה. בוודאי, אני בא לא מכוח עצמי, אני לא בא כאן לנדנד, זה לא מכוח עצמי, אלא מכוח סדרי המלכות בעצמם אני מגיע. סדרי המלכות בעצמם מחייבים שאני אוכל להיכנס ולבקש, וסדרי המלכות בעצמם יתקיימו על ידי שתתמלא בקשתי. כאן נמצא אותו צורך גבוה שיש בתפילה. מתבונן כל עמידה לפניו שאנחנו עומדים, אז אנחנו עומדים לנוכח, וכל עמידה לנוכח עניינה שכדרך שאנחנו עומדים לפניו ומדברים, אז כך אנחנו תופסים אותה תפילה מתקיימת שהוא עומד לנגדנו ושומע. כך הרי זה מעשה התפילה. מעשה התפילה זה שאנחנו עומדים לפניו ומדברים לפניו, אומרים לפניו, מבקשים ממנו, קוראים ומשתחווים לפניו, מתחננים לפניו. אבל אותה עמידה לפניו מחייבת את העובדה שזאת נוכחות הדדית, זאת נוכחות משני הצדדים. נוכח פני השם, כך כתוב, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. דהיינו שאנחנו עומדים לפניו, אז כדרך שאנחנו את פנינו אליו, כך הוא את פניו אלינו. מאותו מעשה תפילה, אותו מעשה תפילה מעמיד אותנו, את פנינו מולו ואת פניו מולנו. אנחנו מכוונים את עצמנו נגדו והוא את עצמו כנגדנו. יש בתפילה הזאת בעצמה קיום של מידת המלכות שעליה מושתת העולם כמובן. אותו יחד, אותו חיבור יחד אותו חיבור יחד של עליונים ותחתונים, אותו היות יחד, אותו צירוף של היות יחד. לנסות להבין את זה, אותו צירוף יחד, אז הוא מתקיים אך ורק במידת המלכות. זאת המידה האחת והיחידה שקיומה מחייב מלך ועם. זאת אומרת שולט ונשלטים, מלך ומתינים, כאלה שהמלכות חלה עליהם. זאת ההיות יחד של המלך ואלה שהמלכות חלה עליהם. זאת המידה האחת והיחידה שהיא מחייבת את הדבר הזה. כל יתר המידות הן מידות לעצמה. הן לא יוצאות לפועל כמובן בלי שיהיה מידת חסד, לא יוצאת לפועל בלי הקבעה בפועל למישהו. אבל המידה כמידה, המידה כמידה קיימת, נמצאת. המידה הזאת שנקראת מלכות, זאת אומרת אותו עניין שנקרא מלכות, מחייב את ההיות יחד של המלך והעם. זאת אומרת, כאן המידה הזאת עצם עניינה הצירוף, עצם עניינה, היא לא, לעולם לא נגמרת בצד אחד לבד, היא מתקיימת אך ורק מהצירוף של שני הצדדים גם יחד. זאת אומרת, צד זה, צד הנמלכים וצד המלוכה, צד המולך, המלך והעם ביחד הם מהווים את המלכות. אין כאן, מצד אחד אין מלכות, אין מצד אחד מלכות. זאת אומרת, אני מדבר כעת מערכת המושגים שלנו. אנחנו יודעים שאדון עולם אשר מלך בקרם כל יציר נברא, ואנחנו יודעים גם שאחרי ככלות הכל גם לבדו ימלוך נורא. אבל אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו נמצאים לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. זאת אומרת, לקרוא מלך אי אפשר לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. אחרת אין אפשרות לקריאת שם מלך. כיוון שאנחנו מדברים בתוך מערכת מושגים של קריאת שם, זה אחרי לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. רק אז לעת נעשה בחפצו כל. זאת אומרת, בצירוף כל העולם כולו, רק בצירוף זה, אז מתקיימת מידת המלכות. השפעה בין עליונים ותחתונים. זאת אומרת, קשר אחד של, שהוא קשר בין העליונים והתחתונים. קשר שבולק לעין, בתוך, כמו שהזכרנו, בתוך מערכת, בתוך המערכת הטבעית. ישנו קשר אחד שהוא בולק לעין. הוא נראה, נתפס, כן. הוא נתפס כקשר בין, בין השמיים והארץ. אנחנו יודעים, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהכל קשור. אין אדם מוקף אצבעו למטה, או אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך ברקיע שמכה אותו ואומר לו דף. אבל הדבר הזה לא נראה בסדר העולם. את זה לא רואים בסדר העולם. יודעים שיכולים להיות בני אדם שיכתבו בזה כפירה גבורה, והם זורעים עשב והעשב צומח. ישנה אפשרות לכפור. ישנה אפשרות לומר שזה. ישנה אפשרות לומר. לכפור פשוט. קיימת אפשרות לכפור. ולא העולם נתן את האפשרות לכפור. הדבר המיוחד הזה, הדבר האחד והיחידי הזה, שפה, גם פה אפשר לכפור. אפשר לכפור, אבל לא כפירה מסוג אחר. זאת לא כפירה גמורה. בכל מקום שהמערכת הסיבתית איננה קיימת. אין. המערכת הסיבתית ראועה. המערכת הסיבתית הטבעית היא מערכת שהיא מסודרת בצורה מוכרחת. היא לא שרירותית והיא לא רצונית. המערכת הזאת היא מערכת שהיא בפירוש רצונית. זאת בפירוש מערכת רצונית, זאת בפירוש מערכת לא קבועה, לא קיימת. כל המערכת הזאת של הגשמים, זאת צריכה הייתה להיות מערכת טבעית שאתה צריכה לפעול כמו שעון, כמו כל יתר הדברים בעולם. אין שום סיבה בעולם שיש שינוי באיזשהו דבר בין זמן לזמן. כל הדברים כולם נמצאים על אותו טבע. ואין שום סיבה בעולם שהדברים לא יקרו כמו שהם טעו. בפירוש אין שום סיבה בעולם. אז כלפי העולם הכופר, העולם הכופר, את הדברים האלה מביאים, את זה מביאים, זה לא יודעים, לא יודעים. אם מצאו איזו אפשרות כלשהי לשנות במשהו, במקרה שיש עננים, והם לא מורידים גשם, אז יש מה האפשרות לדגדר אותם שכן יורידו גשם. אז באפשרות הזאת על העולם חש את עצמו כבר, מי יודע? שליט גמור גם על זה. כן, גם את זה אנחנו נתבוכים. אבל התורה רגילתה לנו, שאת זה לא. זה לא, זה נמצא מחוץ למערכת. וישרם לב שביניהם גם הם יודעים את זה. הדבר הזה הוא לא מובן. לא מובן. זה מחוץ למערכת. זה מחוץ למערכת. יש כאן משהו בלתי אפשרי. משהו שהוא חריג גמור. העולם מתנהג באופן טבעי, בצורה של סיבתיות מסודרת ומאורגנת עד לפריט האחרון, עד לאטום האחרון, וכאן לא, כאן לא. אותה מערכת סיבות, אותה מערכת הייתה צריכה לפעול בדיוק באותה צורה. שום דבר לא השתנה מהבחינה הזאת. לא השתנה דבר. אז זה כל שנה נראית אחרת. העולם היה צריך להיראות, כל יום בשנה היה צריך להיראות דומה למשנה. מה קרה? מה קרה? מה משנה? מה הסיבה שמשתנה יום מיום? השמש חמה יותר, הארץ מתקרבת יותר לשמש, כל הסיבות והמסולבים הפיזיים, הטבעיים. מה קורה? מה קורה? קוראים לו
יחד עם תהליכים שבני אדם משנים משהו בצד פיזי.
הרבה אשם בערודות משנה משהו, אבל האחוז שצריך להשתנות מחמת הדבר הזה היא כל כך קטן, כל כך אפסי, עד שהמערכת, אבל המערכת כולה היא מערכת לא מסודרת. מערכת לא, מערכת פראית, לא מסודרת, לא ניתנת לשום ביקורת. אין אפשרות בשום פנים באופן לעמוד על זה. והעולם מתנהג לא כך, העולם כולו מתנהג לא. כאן אי אפשר להיות כופר במות. כפירה גמורה יש במקום ש... קיומו של הדבר נמצא בידך. אני לא רואה את הדבר הזה, אני רואה את כל המערכת המסובבת של הדברים. אני לא רואה, אני יודע. ופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש, את הירח, את הכוכבים, את המערכת המסודרת להפליא, להפליא, עד לדיוק בלי שום סטייה, בלי שום סטייה. מערכת כזאת מסודרת היא זאת שממנה צריכים להזהיר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, פן תישא עיניך השמיימה. זה מביא עבודה זאת, זה מביא כפירה. אתה רואה מערכת מסודרת כל כך, מערכת ענקית מסודרת כל כך, אז ישנה אפשרות לתפוס שהמערכת הזאת היא סגורה בתוך עצמה והיא שלמה בתוך עצמה. היא נושאת בתוך עצמה את כל המערכת כולה, את כל קיומה, את כל זאת עבודה זאת. אבל כשאנחנו רואים מערכת שהיא בפירוש לא מסוימת, אנחנו לא מבינים בה שום דבר, אין בה שום תפיסה, אין בה שום תפיסה, והמערכת הזאת היא נראית בפירוש רצונית, היא נראית בפירוש כפי הרצון, כך זה מתנהג, כך זה מתנהג, כפי הרצון. גם זה לא מובן, כי הרצון עצמו בוודאי שהוא לא, זה לא רצון שלנו, אנחנו לא מבינים את זה. אבל העובדה שהדבר לא מובן, אז היא מחייבת, כדרך שדבר מאוד מובן, אז הוא מחייב, חלילה אני מתכוון, צריך להזהיר ממנו, פן תישא עיניך השמיימה ונידחת והשתחווית להם חלילה. אז פה למערכת הזאת, המערכת הזאת להכך ממנה אנחנו צריכים לחזור, זאת המערכת שתחזיר אותה. היש בכל עבלי הגויים מקשימים, כמו שכתוב בירמיה. האם יש בכל העבודה זרה מישהו שאתה יכול לפנות אליו ולבקש ממנו גשם? אתה יכול לפנות אליו ולבקש. כשאליהו הנביא רצה לבאר את עובדי עבודה זרה, את עובדי הבעל, אז הוא אמר, נשבע בשם השם, כי אם יהיה טל ומטר אלא על פי. אם אני אגיד, אז יש. כל תפיסה של דבר מסודר בתוך עצמו ונושא את כל מלוא קיומו, את קיומו, את עתידו, את כל מה שהוא, הוא נושא את כל קיומו בתוך עצמו, כל דבר כזה הוא שורש פורה עבודה זרה, שורש פורה ראש ולען. כל דבר כזה יכול להיות נתפס במנותק, יכול להיות נתפס כדבר בפני עצמו, יש לו קיום בפני עצמו והוא דבר בפני עצמו. כל מקום שאנחנו מוצאים דבר תלוי, דבר מותנה, דבר שקיומו לא מן הלבי, אין לו, הוא לא נושא את כל קיומו בתוכו, אלא הקיום שלו הוא קיום שמתחבר, מתחבר, הוא צריך משהו מחוץ עליו. כל מקום שאתה מוצא חיבור כזה, שם אתה מוצא את ההפך מזה, שם זה המקום שבו, שם זה המקום שבו מוצאים קשר ולא ניתוק.
זה הדבר היחיד, זה הדבר היחיד בעולם שהצד הפיזי שלו, הקיום הפיזי שלו תלוי בתפילה. כאן נמצאת נקודת הקשר כביכול בינינו ובינו. אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים ועול מצוות. קבלת עול מצוות כך היא נעשית בכל יום פעמיים. קבלת עול מצוות נאמרת כך: והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם, ודומר לאהבה את אשר אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, אז מה יהיה? ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומרכוש, ואספת בגניך ותירושך ויצריך. ודומר, ישמרו לכם פה יפתה לבבכם. זאת קבלת עול מצוות, קבלת עול מצוות. באופן כזה אנחנו מקבלים עלינו עול מצוות, כך אנחנו מקבלים עלינו את, כן, זאת גמר קבלת עול, זה גמר קבלת עול מלכות שמיים. כך קבלת עול מלכות שמיים נערך. קריאת שמע, ישמרו לכם פה יפתה לבבכם, וחלילה לסרפם בה ולצאת אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, אז וחרף השם בכם. ומה יהיה? ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, ואז האדמה לא תיתן את יבולה. זאת אומרת, כן יהיה גשם או לא יהיה גשם, זאת הבעיה. דהיינו, אנחנו מקבלים עלינו באופן כזה את עול מצוותיו. זה דבר מוזר מאוד, זה מוזר מאוד. אנחנו לא עושים מצוות כדי שירד עלינו גשם, ולא בורחים מעבירות בגלל פחד שמה לא יהיה גשם. לא זאת הסיבה, ודאי שלא זאת הסיבה. אף אחד, אנחנו לא מצווים בגלל זה. כל מי שעושה מצוות בגלל זה, אז ודאי עושה את המצוות שלא לשמה. לא זאת הסיבה לעבוד, זאת הסיבה לעבוד. אז מדוע נבחרה הפרשה הזאת? מדוע באופן כזה, באופן כזה אנחנו מקבלים עלינו עול מצוות? כך מקבלים עול מצוות? זאת קבלת עול מצוות? אנחנו עושים את ההפך, אנחנו עושים את ההפך. אנחנו מדברים, כשאנחנו מקבלים עלינו עול מצוות, אנחנו עושים כאן לא קבלת עול מצוות, אלא לומר כמה כדאי לעשות, לקיים את המצוות. זאת אומרת, בפירוש לא קבלת עול, בפירוש לא קבלת עול. מה זה? כך מקבלים, זה נקרא לקבל עלינו עול מצוות, כמו שכתוב, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. זאת קבלת עול? זאת קבלת עול? מה פשר הדברים? אם שמוע תשמרו, אז ונתתי מטר ארצכם בעיתו. והיה, אם לא חלילה, אם לא תשמרו, ישמרו לכם פה יפתה לבבכם, ושרתם ועבדתם, כמו שכתוב, אז ועצר את השמיים ולא יהיה לכם, והאדמה לא תיתן את יבול, לא תיתן. זאת אומרת, אם תעשה כך כדאי לך, ואם תעשה כך לא כדאי לך. זאת בפירוש לא כוונתו. אני לא מקבל פה, אני מבטא פה קבלת עול, אני מבטא פה כדאי ולא כדאי. אין פה קבלת עול. קבלת עול מלכות שמיים נאמרת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, תמסור את הנפש על אהבתו. זאת קבלת עול, תמסור את הנפש. לא כדאי לך, תרוויח, תרוויח, תפסיד, תעשה משהו. לא זה, זאת לא קבלת עול. פה מציעים עסקה, מציעים עסקה, השקעה טובה. תעשה מצוות, תקבל גשר, תעשה עבירות חלילה, אז תקבל את הנפש. האדמה לא תיתן את זה, לא יהיה לך עשב בשדך לבהמתך, והבהמות לא יהיה מה לאכול. כך אנחנו מקבלים עלינו עול מצוות. זאת קבלת עול מצוות. מה זה אומר? איזו צורה של קבלת עול נאמרת פה? מה נאמר פה בקבלת עול מצוות? מה אנחנו אומרים? כ כאן לא מדובר על כדאי ולא כדאי, זה ברור, זה במובן מאליו. קבלת עול מצוות פירושה התפיסה של מצוות כדבר שעצם הקיום מותנה בו, זאת קבלת עול מצוות. אין קיום באופן אחר. כדרך שקבלת עול מלכות שמיים אומרת שאם חלילה משהו נגד עול מלכות שמיים, אז אנחנו חייבים למסור את הנפש. קבלת עול מצוות אומרת שאם אנחנו סוטים מקיום המצוות, אז גם זה אנחנו מאבדים את עצמנו לדעת. זאת אומרת, כתוב כאן עיבוד לדעת, כתוב כאן תפיסת קיום אחרת. זאת תפיסת קיום. תפיסת קיום כזאת שאומרת מי שמקיים את המצוות מתקיים, אם לא מקיים את המצוות אנחנו לא קיימים, אין לנו קיום. אין לך קבלת עול גדולה מזו. קבלת עול אמיתית היא, קבלת עול אמיתית היא שאני רותם את עצם קיומי לדבר הזה, אני קושר את קיומי לדבר הזה, עצם קיומי נקשר לדבר הזה. זה לא מדובר על כדאי ולא כדאי, זה מדובר על תפיסת קיום. אז כשאנחנו אומרים אם שמוע תשמעו ונתתי לכר ארצכם בעיתו, פירוש ככה דברים תלויים זה בזה, דהיינו הקיום בעצמו, אותו קיום, אז הוא מותנה בזה, תלוי בזה, מותנה בזה. אם שמוע תשמעו על מצוותיי ולדבר על כל המצוות כולה, לאהבה עם השם אלוקותיהם ולעובדו בכל לבבכם, על זה אומרת הגמרא, איזה היא עבודה שבלב, על הפסוק ולעובדו בכל לבבכם, שכתוב בפרשת והיה עם שמוע, באותה פרשת קבלת עול מצוות, ולעובדו בכל לבבכם. אז אומרת הזה הגמרא, איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה. והיינו, אז והיה עם שמוע תשמעו על מצוותיי, כלומר, לאהבה את השם אלוקיכם, ולעובדו בכל לבבכם, כלומר, גם תפילה. אז מה שיהיה, יהיה ונתתים את ארצכם בעיתו. קשר הדבר זה מה שלימדו אותנו, זה לימדו אותנו, האדם נברא מפעולה כזאת, שהפעולה הזאת אותה פעולה שהיא הייתה שורש בריאת האדם, שורש בריאתו, עצם קיומו, עצם שורש של אותו. הפעולה הזאת בעצמה מאז בריאתו ואילך תלויה בתפילה. מאז שאחרי שהאדם נברא, אז הדבר הזה בעצמו שהוא עומד בשורש קיומו של האדם, הדבר הזה עצמו תלוי בתפילה. אם הוא מתפלל זה יהיה, דהיינו הוא עצמו יהיה קיים אם הוא יתפלל. שהתפילה כמו שהיא כוללת גם דברי שבח והילול מקודם וגם דברי הודעה אחר כך, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל, ואחרי שהוא גמר לסדר שבחו של מקום אז הוא מודה, שבח, מודה וחוזר לאחורה. זה סדר התפילה. כלומר, סדר התפילה הוא כזה, קודם סידור שבחו של מקום הגדול, הגיבור והנורא, כל עליון וכדומה, אתה גיבור לעולם השם, כל סדר העולם, מחלקי חיים, מחיי מתים, סומך נופלים, רופא חולים, מתיר אסורים, הכל הכל, אבות, גבורות, קדושת השם, אלה שלושת הברכות הראשונות של התפילה, של סידור שבחו של מקום. אחר כך כל הברכות האמצעיות שהן כולם בקשה צרכים. בסוף אנחנו חוזרים ומודים, מודים איך זה מצטרף, איך שלושת הדברים האלה כולם יחד מצטרפים ליחידה. זאת אומרת, אנחנו מבינים עניינה של תפילה נכנס אצלנו כבקשה צרכים, אנחנו יודעים בקשה צרכים זה מה שצריך לעשות, צריך לבקש. בקשה צרכים זה עניין ברור, יש אולי גם מקום להודות, אבל מדוע הם חייבים להיות מצורפים ביחד? מדוע זה צריך להיות יחידה אחת? דהיינו גם סידור שבחור, גם בקשה צרכים וגם הודעה, הכל וכולל הכל, כל ענייני התפילה כולם יחד, כל סדר התפילה כולו כולו לא מובן אם אנחנו תופסים את עניינה של תפילה כאופן של לעורר רחמים בלבד, אך ורק. לשם מה צריך את הקדמות? לשם מה צריך את כל ה... צריך לבקש. משה רבינו כשרצה לעורר רחמים על מרים, אז הוא אמר כל נער אפה נעלה, זאת בקשה של לעורר רחמים, זאת תפילה, גם תפילה כזאת קיימת כמובן. אבל מה העניין סדר תפילה שמחייב וכולל גם את סידור שבחו של מקום, גם את ההודעה וגם את בקשת הצרכים כמצטרפת לכל המערכת הזאת? אבל הדברים ברורים, כיוון שהמערכת היא לא בקשת צרכים בלבד אלא ביטוי של סדרי המלכות לאמיתה. התפילה עניינה לבוא לפני המלך, אז כשבאים לפני המלך זה לא סדר, הסדר הוא סידור שבחו מקודם, בקשת צרכים שזה גם כן חלק מסדר המלכות. אבל אם בקשת צרכים הייתה נתפסת לא כחלק מסדר המלכות אלא בקשת צרכים הייתה נתפסת כהתעוררות של רחמים, לעורר רחמים וזה בלבד, העניין הוא רחמים, רק רחמים, אז ברור שאולי קשה לתפוס קשר בין כל הדברים. במה כל זה יחידה אחת? למה אסור להפסיק בין דבר לדבר? מדוע כל זה יחידה אחת? צריך להיות שני דברים שונים. סידור שבחו של מקום זה עניין לעצמו. הפרשה הזאת שנקראת סידור שבחו של מקום, וגם זה נקרא בשם תפילה. סידור שבחו של מקום וגם הוא תפילה. איזה תפילה יש בסידור שבחו? כל עניינה של תפילה הוא גילוי עניין המלכות, זה ביטוי לעניין המלכות, ועניין המלכות כולל את כל הדברים האלה בהכרח. כך הוא סדר המלכות, לגשת לפניו, לעמוד לפניו ולבקש על עצמנו. אין סוף העניין לעורר רחמים, לבקש. סוף העניין הוא בביטוי ובגילוי של מידת המלכות. באופן כזה אנחנו מקיימים את מידת המלכות. לכן כמו שאמרנו, כן להבין, לכן כמו שאמרנו זאת נקראת תפילה. לכן מצטרף לזה, מצטרפים לזה גם סידורי שבחו ורודעה, כל יתר הדברים, כל מה שמצטרף לסיד. הם יודעים כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. כלומר הבריאה כולה נבראה כדי לגלות את הדבר הזה, לגלות כבודו, לגלות את מלכותו. על זה הבסיס שעליו אומרת כל הבריאה כולה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. הכל צריך להגיד את מלכותו, הכל. Thank you. מי שגילה באופן מלא, באופן שלם את מידת המלכות בעולם היה דוד המלך. הוא היה זה שהוא מה שנקרא בלשון חכמים המרכבה למידת המלכות. זאת אומרת, הוא זה שגילה באופן מלא מלכות שמיים בעולם, גילה את מידת המלכות בעולם. לכן הוא נבחר למלך, והוא זה שהוא חי וקיים. זאת אומרת, הוא מלך, הוא מלך ישראל תמיד. הוא מלך ישראל והוא מלך המשיח. הוא זה שהמלכות שלו, זאת המלכות, מלכות ישראל שלו, הוא זכה בה לדורותיו. ישר על כיסא השם. זאת אומרת, פירוש הדבר שהוא לא גילה את מלכותו של עצמו, הוא גילה את מלכות שמיים בעולם. הוא היה מלך שגילה את מידת המלכות בעולם. הוא זה שאמר על עצמו ואני תפילה, תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה. זאת אומרת, אם הוא רצה להגדיר את עצמו מי הוא, דוד המלך מדבר על עצמו ואומר מה אני? אני תפילה, אני תפילה. הוא זה שחיבר את ספר תהילים, הוא זה שחיבר את כל התפילות, את כל התהילות, מעין זמירות ישראל. הוא אומר על עצמו מה הוא, מה הוא, מי הוא, מגדיר את עצמו ואני תפילה. למדנו אם כן שאין דבר יותר בעולם, אין דבר שמגלה באופן בולט יותר את כבודו, את מידת מלכותו, כמו שתפילה מגלה. אין בכל המצוות כולן סוגיה של כבוד מלכות כמו שמתגלה כבוד מלכות בתפילה. לעמוד בתפילה, כמו שכתוב בשולחן ערוך בגמרא, ברמב"ם, בשולחן ערוך, לעמוד בתפילה צריכים לעמוד כעבדה קמי מרי, זאת אומרת כעבד לפני אדונה, כמו שעומדים לפני מלך. זאת עצם העמידה בתפילה, והתפילה, בקשת אמירת התפילה היא בדבר שנאמר לפני המלך. אין בכל המצוות כולם, אין בכל המצוות כולם דבר שמתלווה אליו באופן כל כך בולט, באופן כל כך כבוד מלכות. לומדים, מקיימים מצוות, כל הדברים האלה כבוד מלכות מתגלה בהם רק עד כמה שמצטרפת אליהם תפילה, רק עד כמה שהדבר הוא חלק מתפילה, אז מתגלה כבוד מלכות. הדברים צריכים להיות ברורים. לכן התפילה היא הדבר האחד והיחידי שעל ידו באמת מגיע אלינו שפע. על ידי התפילה מגיע אלינו שפע, משום שהתפילה מקיימת את הקשר שבינינו ובינינו בעצם. על ידי, חוץ מהעובדה שאנחנו מבקשים, בפירוש כתוב, בפירוש גם בתורה, גם בנביאים וגם בכתובים, יש פסוק אחד שהוא חוזר על עצמו והוא גם בתורה כתוב וגם בנביאים כתוב וגם בכתובים כתוב, פסוק אחד ואותו פסוק אומר עוזי וזמרת קו היהי לישוע. זאת אומרת, כשאדם אומר שיר ושבח לפני בורא העולם, אז גם על ידי זה הוא, הוא נהיה לו לישוע, הוא יהיה לו לישוע. זאת אומרת, עובדת הישועה לא תלויה בעובדה שאני ביקשתי את הדבר הזה. יש דבר שנקרא, כשאדם עומד להתפלל, אז הוא כבר מענה, כן יקראו ועניין. כשהוא עומד להתפלל, הוא לא ביקש, הוא לא ביקש. לא שייך כאן שומע תפילה, כי הוא לא דיבר, הוא לא התפלל. אבל את מידת המלכות הוא כבר קיים, הוא התעמד להתפלל. די בזה. די בזה. תרם יקראו ואני אמר. הוא עבר לפני התיבה והוא הוריד נעל אחת כדי לעמוד בפני השם להתפלל. הוריד נעל אחת, הוא חלץ נעל אחת. זאת אומרת, זאת תאולה של הכנעה כביכול לפני בורא העולם. קדשה לפחד מסעמי, עד המיטרה כתוב במון. כבר הגיע גשם. חלץ נעל אחת כדי לרדת לפני התיבה, כדי לעבור לפני התיבה ולעמוד להתפלל. אותה תאולת הכנעה של חליצת נעל, חליצת נעל בעת עצירת גשמים. הוא רק חלץ נעל אחת, כבר ירד גשם. הוא עוד לא התפלל? הוא עוד גם לא חלץ שתי הנעליים. אותו קשר שיש בינינו ובינו, בין ה... בתפילה אנחנו באמת נמצאים ביחד. כשאנחנו עומדים לפניו בתפילה אנחנו ביחד. אנחנו מלך ועמוק, מלך ועמוק. אז במצב כזה אז מתגלה המלכות אלינו בכל, זאת אומרת עלינו, עלינו אנחנו נושאים את מידת המלכות. אז ברור שכל השפע שיש במידה הזאת כולו שייך לה, כי אנחנו משייכים את עצמנו למידה הזאת. וזה חייבים לדעת, זה מה שאנחנו מנסים להבין כל הזמן. המערכת הזאת שנקראת גשם, אותה מערכת שהיא הורדת השפע מלמעלה למטה, אז הדבר הזה הוא בעצם גם אך ורק קשר שבין העליונים והתחתונים. הגשמים הם קשר שבין המעלה והמטה. אין גשם מתוך המערכת המסודרת של למטה לבד, בשום פנים באות. זה איננו, זה איננו, איננו, היה לא תהיה. זה לא נמצא פה, זה נמצא אך ורק במערכת הקשר למטה. כשיש תפילה זה קיים, כשאין תפילה זה איננו. האדם כשהוא נברא, כמו שכתוב בכל מקום, האדם כשהוא נברא, נברא מתוך הקשר הזה. עצם בריאתו הייתה, עצם בריאתו של אדם, הייתה קשר שבין עליונים, היא קשר שבין עליונים. לכן לצורך בריאתו של אדם ירד גשם גם בלי תפילה, משום שהאדם בעצמו הוא קשר שבין עליונים ותחתונים. מאז בריאתו ואילך, קיום הקשר הזה הוא על ידי תפילה. כאן, כשהאדם מתפלל, יש קשר. כשהוא חלילה מפסיק להתפלל, אז הקשר ניתק. אנחנו יודעים יפה יפה. יודעים היטב, והניסיון מראה את זה על כל צעד ושם. כל מקום שהבריאה תופסת את עצמה כחזקה יותר, כקיימת יותר, כמאורגנת בצורה כזאת שהיא לא מפחדת כאילו, כן? כולם לא יודעים מה שקרה לאחרונה. לדבר שהיה מוגן לפני רעידת אדמה, שהוא נבנה מלכתחילה כמוגן לגמרי לפני רעידת אדמה. כל מקום שאנחנו נמצא שהבריאה תופסת את עצמה, בין ברפואה, בין בשאר פלאי טכנולוגיה, תופסים שיש כאילו איזו שליטה מלאה. ברגע שהעיזו לתפוס שישנה שליטה מלאה על הבריאות, נתגלו מחלות כאלה שכבר עשרות שנים טובי המוחות בעולם, טובי המוחות בעולם, שהם מוחות שהמציאו רפואות למחלות אחרות, מסתובבים שם ומחלקים תה. טובי המוחות בעולם, באמת טובי המוחות בעולם, שוברים לעצמם את הראש, וכמה דורות שוברים לעצמם את הראש ונתקלים בקיר אטום. הם לא זזו מפה עד פה, פסיעה קטנה ביותר הם לא זזו, והטובים שבהם שוב, ישרי לב שבהם מודים בזה לתן הלב. מי שלא מודה בזה, אז גם ביניהם נחשב שחצה. טובי המוחות בעולם, בהזרמה של כסף לפי השערה, בלי גבול ובלי תחתית. בלי גבול ובלי תחתית. אין שום בעיות של כסף. שום בעיות של כסף, שום בעיות של אמצעי מחקר, ושום בעיות של ראשים טובים. כן. מוחות טובים. מה שנקרא בעולם מוחות מעולים. המעולים ביותר, וזה כבר עשרות שנים, עשרות שנים, והם לא זזו פסיעה כלשהי, כלום, עקרונית, כלום. טכניקות, לשפר, אפשרויות כאלה, אפשרויות כאלה. בורא העולם תמיד משאיר פינה בעולם, שזאת הפינה ששם צריכים להתפלל. ברגע שאדם מפקיע את עצמו מתחילה, אז יביאו אליו את זה בעל כורחו. האדם חייב לדעת שהוא מתפלל, הוא נברא כמתפלל. עצם בריאתו הייתה מדבר כזה שהוא בעצם דבר שבא על ידי תפילה. הוא מתפלל בעצם בריאתו. וכשהאדם יפסיק להתפלל, אז באוזניים ייקחו אותו, בכוח ייקחו אותו, ויעמידו אותו להתפלל. מי שלא מתפלל על עצם קיומו, אז הוא חלילה הוא חייב להתפלל בעצמו. כל מי שלא תופס שבעצם קיומו התפילה הכרחית. זאת ההנהגה הקבועה. הדבר הזה הוא הדבר היחידי שהוא בולט בהנהגה, בולט בדרך הטבע. תמיד, תמיד, האדם חייב להתפלל. הוא חייב להתפלל. ואם הוא לא מתפלל חלילה, אז יעמידו אותו. יעמידו אותו להתפלל, יראו לו. זאת מידתו של בורא העולם. וכך הוא מנהיג את העולם. הוא ברא את העולם כדי שיתפללו. אדם ממקום קטרטון, אדם נברא מדבר שהוא תפילתו, אדם נברא מדבר שהוא יכול להגיע אליו רק על ידי תפילה. הוא נברא להיות מתפלל. האדם חייב להתפלל על עצם בריאתו, על עצם קיומו. עצם קיומו הוא תלוי בתפילה. נשחק עד לאחר. זאת התפילה הקבועה, המסודרת. אנחנו מתפללים לפעמים תפילות יוצאות מן הכלל, אנחנו מתפללים לפעמים ברגע, אבל את התפילה שהיא קורבני לחמי, קורבני לחמי, זאת התפילה שהיא מקיימת את העולם, היא מקיימת את העולם, היא הלחם שמקיים את העולם. את התפילה הזאת אנחנו מתפללים, אנחנו לא מתפללים, אנחנו לא מתפללים. ראשון חטא ונגזרה עליו זירת מיטה. וכמו שגילו לנו חזר, אז הוא צריך היה למות בסוף אלף שנה, זאת אומרת הוא חטא ביומו הראשון וצריך היה לחיות אלף שנה, אבל הוא נתן 70, את 70 שנותיו האחרונות הוא נתן לדוד המלך, כי הוא צפה וראה שלדוד המלך אין מקום בעולם. דוד המלך מעיקרו, אז הוא היה במקום בכלל בעולם, צריך היה לחיות 3 שעות. אז הוא נתן 70 שנה משנותיו לדוד המלך כדי שהוא יחיה. כך אומרים כזה, תראו שם זאת, אם האדם הראשון לא היה חוטא, אז לא היה צריך להגיע דוד המלך לעולם, לא הייתה מצריך את התפילה של דוד המלך, לא היה צריך להביא את דוד המלך, ואז לא היה צריך ממילא להביא את מלך המשיח, כי העולם לא היה מתקלקל בכלל. האדם הראשון היה מספיק, מספיק, הוא היה נמצא בגן עדן, הוא היה נמצא בפנים אל פנים עם השכינה. אבל אחרי שהאדם הראשון חכה,